עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
ושלוש FM, 104.5 FM. כאן רפי קרסו, יום שישי, וכמנגנו מדי יום שישי אני כאן איתכם, על כל מה שרציתם לדעת ולא לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן, עורכים ומפיקים מאירה פרץ ואייל פרנק, אחראי על הדיגיטל גיא רביב, על הלייב אחראי אליעזר בן יהודה, ואחראים על השידור ב-103 FM רן לודין, וב-104.5 FM בני אלפרין. הטלפונים שלנו, כרגיל, 0552-103-103, למי שרוצה לעלות לשידור, וניתן לשלוח הודעות שאלות קצרות בוואטסאפ ל-054-70-103-70. זהו, אנחנו מתחילים, ומי איתנו על הקו? הלו?
היי, פרופסור קרסו.
היי, שלום.
קוראים לי רינה.
רינה, דברת דרך דיבורית?
לא, אני ממש לא דיבורית. אתה לא שומע אותי טוב?
עכשיו אני שומע אותך קצת יותר טוב. דברי יותר גבוה.
בסדר, יש לי קול חזק. אולי אני אסגור את המעברר?
כדאי לסגור את המעברר.
יאללה, זה רעיון טוב. אני מבינה ברעשים האלה שמפריעים. זהו, סגרתי.
או, גם יש פחות רוח, זה בסדר. כן, אני איתך, רינה.
טוב, איך אומרים? הידען הגדול והחמוד ביותר,
תודה.
קרסו. עכשיו. לפני שאני מתחילה בסיפור, אני רוצה להגיד לך משהו שעברתי.
כן, רק תגיד לי בת כמה את, רינה.
אני בת 78.
אני איתך, כן.
היה לי דונק באוזניים, התייעצתי איתך מלא, ועברנו פה ועברנו שם. אני רק רוצה להגיד לך שבסופו של הסיפור, אני לא הסכמתי שיכניס אותי לחדר ניתוח, ועשו לי חנקן נוזלי באוזן, וחיסלו לי את הנושא.
כן, יופי.
אין לי יותר דונק באוזן.
מצוין.
זה משהו, זה. עכשיו, הסיפור שלי הוא כזה, הייתי בארוחת בוקר עם חברה, אחרי ארוחת בוקר התעלפתי. היא חשבה שקיבלתי אירוע מוחי, נבהלה קצת, הזמינו אמבולנס, תתתי, עשו בדיקות, הכל בסדר. הסטורציה והלחץ דם, הכל היה בסדר.
שתית שמפניה בארוחת בוקר?
שתיתי קקאו מתוק פחד. אני לא שותה מתוק בדרך כלל. שתיתי כוס קקאו, אני אוהבת אותו, אבל הוא היה מתוק מדי. ופתאום...
כלומר, שתית שוקולד מומס.
משהו כזה.
כן.
ונפלה לי היד, והיא מדברת איתי, ואני לא עונה לה. נבהלה. עכשיו, רופא משפחה נתן בדיקות. הבדיקות הן דופלר צוואר, אקו לב, ואחר כך הגעתי ובדיקות דם כמובן, ואחר כך הגעתי לרופא קרדיולוג. שהוא ראה את הבדיקות של האקו לב, אז באקו לב היא אמרה ששני איך קוראים לזה? שסוגר את הלב?
אינו... שסתומים.
שסתומים. שני השסתומים לא נסגרים עד הסוף, והעורק הראשי טיפה רחב.
מגיל 78 זה בסדר.
סבא, איך אני אוהב את התשובות שלך?
לא, זאת עובדה. קצת אי ספיקה של שסתומים, זה נורמלי. כן.
כן, כן. אני עושה רוקדת, אני פעילה, בקיצור. עכשיו, לעניין, אחרי שהיא ראתה את מה שהיא ראתה, הקרדיולוגית שלחה אותי לסיטי אנגיו חזה.
כן.
פרופסור, מה זה אנגיו חזה?
זה סיטי של כלי הדם בבית החזה. אנגיו זה כלי הדם. וסיטי אנגיו זה ממדגים את כלי הדם בחזה. והיא רוצה לראות אם יש לך הרחבה, למשל, של העורק הראשי.
כן.
וזה אפשר לראות, או אם יש איזה כלי דם נוספים, או כלי דם לא תקינים. וזה אפשר לראות באנגיו.
זאת אומרת שזה מחוץ לבדיקה שעשו אקו, זה בנוסף.
אקו בודק, כן. זה יותר מפורט, זה יותר מדויק, וזה גם צובע את כלי הדם.
נכון, הזריקו לי חומר.
משתמשים בחומר ניגוד, וחומר הניגוד הוא צובע את כלי הדם. אנגיו לב צובע את כלי הדם בלב.
אנגיו חזה.
אנגיו מוח צובע את כלי הדם במוח. ואז אפשר לראות אם יש סתימה, אם אין סתימה, אם זרימת הדם תקינה או לא תקינה.
כן.
זהו.
אז זהו, אז אני מאוד, סך הכל הבדיקות דם שלי היו בסדר. עכשיו יש לי איזה עניין עם הקולסטרול. יש לי 78 קולסטרול טוב.
יפה, את עושה ספורט?
כן.
יפה מאוד, כן.
ויש לי 103 הקולסטרול הרע.
נו, אז מה הבעיה? אין לך בעיה.
הם רוצים שאני אקח כדור, ואני לא רוצה.
למה? אני אגיד לך, כנראה אם כך,
כן.
הטריגליצרידים שלך גבוהים.
אבל
כמה הטריגליצרידים שלך?
וואי, וואי, זה אני לא יודע. תשמע, הרופא, אחרי שהוא ראה את הבדיקות דם שלי, אז הוא אמר כמו בחורה בת 18.
אז בואי תראי.
אז אין לי מושג.
אז בואי תראי, אם הקולסטרול הטוב שלך הוא 78, והקולסטרול הרע הוא 103.
130.
130.
כן.
עדיין זה הגבול העליון של הנורמה.
אוקיי.
אז את לא, אם זה ממש רק זה, אבל מה שחשוב זה סך הקולסטרול. עכשיו, אם את רואה שיש לך טריגליצרידים גבוהים מאוד, אותם אפשר להוריד עם דיאטה דלת פחמימות.
כן. אתה, באחד השידור, אוי, השידורים שלך מלמדים זה משהו. באחד השידורים שלך, אתה גם אמרת שיש קולסטרול טבעי שאפשר לקנות בחנות טבע.
לא, זה לא קולסטרול, זה אנטי קולסטרול.
נגד קולסטרול.
כן, זה נקרא פיטוסטרול.
פיטוסטרול, אני רשמתי לי את זה באמת אצלי.
כן.
אז אני לא יודעת, אני לא כל כך, אני...
לא, מה שחשוב זה סך הקולסטרול. תראי, אם זה, אם הקולסטרול הטוב שלך הוא 78 והרע 130, ואין לך בעיה בלב, אין לך מחלת לב,
לא.
אז את לא צריכה לדעתי לקחת שום דבר. מה שחשוב אבל זה סך הקולסטרול. וסך הקולסטרול, שכתוב רק קולסטרול, לא LDL ולא HDL. ואם זה מעל 200, מעל 200, זה לא תקין. ואם זה מעל 230, אז צריך, אז צריכים להתייחס. אבל הקולסטרול, סך הקולסטרול, הוא חלק מהטריגליצרידים, הקולסטרול הטוב והקולסטרול הרע. ואם הטריגליצרידים שלך מאוד מאוד גבוהים, אז יכול להיות שסך הקולסטרול שלך הוא מאוד מאוד גבוה.
זה לא משנה שהקולסטרול הטוב הוא ברמה גבוהה יחסית.
זה טוב מאוד, כי הוא מנטרל חלק מהקולסטרול הרע. תראי, הקולסטרול שלך הוא יותר מ-208. למה הוא יותר מ-208? כי 130 ועוד 78 זה 208. ועל זה צריכים להוסיף את החלק, שליש בערך מהטריגליצרידים.
כן.
אז בואי נגיד, הוא לפחות יהיה 248. אבל עוד פעם, את הטריגליצרידים אפשר להוריד. והכולסטרול הטוב מנטרל טיפה את הכולסטרול הרע.
ובאמת בהתייעצות עם אני גם מטופלת מדי חצי שנה אצל אנדוקרינולוגית,
כן.
כי אני קצת אוסטופורוזיס בגיל הזה.
כן, אם זה קצת.
אז היא אמרה לי שזה דווקא שומר על הלב, היחס בין הרע לבין הטוב.
נכון. וזה אומר שאת עושה פעילות גופנית, וזה חשוב גם לאוסטופורוזיס וגם ללב. אז תמשיך עם הפעילות הגופנית.
איזה בשורות טובות, אז תודה רבה לך ונשתמע מדי פעם. ביי ביי,
כל טוב. הלו, שלום וברכה.
שמי מאיר ואני כמעט בן 803 חודשים.
כן מאיר, אני איתך.
יש לי שניים שלושה דברים לברר מכבודו. אני עברתי לפני כשנה, ממש שבוע אחרי שהתחילה מלחמה, ניתוח אורולוגי חולב.
כן.
ופתאום לפני שבוע 10 ימים, יש לי כזה זרימת שתן חלשה,
כן.
ופיצול של הזרם, ומטפטף לי, וכל שעה אני הולך לשירותים, וממה זה נובע הדבר הזה?
עשו לך את הניתוח הזה דרך השופחה, נכון?
כן.
זה הולד. תשמע, זה יכולות להיות כמה סיבות, אבל את הסיבה העיקרית צריך לעשות לך ציסטוסקופיה ולראות, יכול מאוד... מה?
נכון, תקבו לי תור לציסטוסקופיה.
ולפי זה אפשר לראות בדיוק. גם אולטרסאונד לפעמים יכול לעזור בהבחנה.
עשיתי אולטרסאונד לפני חודשיים, לא היה שום דבר נמצא.
כי לפעמים יכול להיות מצבים, הרי מדובר בשלפוחית שפירה, ומדובר בזה שמקלפים אותה, מוציאים אותה, אבל לא את רובה. ויכול מאוד להיות, יש מצבים שהיא צומחת שוב. יכול להיות שיש שם רק רקמה למטה שנשארה וצמחה, לא חייבת כל השל, ממש חתיכה קטנה שנשארה. ויכול מאוד להיות שגם דרך הציסטוסקופיה יוכלו לפתור את הבעיה. אבל קשה יהיה לדעת, וגם קשה יהיה לרופא לדעת, בלי שהוא עושה ציסטוסקופיה, מסתכל ורואה בדיוק מה תקין ומה לא תקין.
כן, אוקיי, הבנתי. עכשיו עוד שאלה ברשותך.
בבקשה, בבקשה.
יש לי בעיה של בלוטת התריס ובלוטת רוק.
בלוטת התריס או בלוטת רוק, איזה שני דברים שונים.
בלוטת רוק.
כן.
ואני במקב, ובזמן האחרון יש לי הזעות, אני מזיע כל הזמן, ויש לי כזה לחאות ומשתעל. עשיתי ביופציה, עשיתי אולטרסאונד לפני שבוע בבית חולים, והתשובה כאמורה תהיה רק עוד איזה שבועיים שלוש. מה זה אומר שיש לי כאלה הזעות וכל הדברים האלה?
תראה, אז הזעות בלילה או הזעות כל היום?
לא כל היום, מפעם לפעם. וחולשה בשרירים יש לי ברגליים, בידיים.
תראה, בגיל 80 הרבה מאוד אנשים מתלוננים על חולשה בידיים וברגליים. עכשיו, בלוטה, אם יש בלוטה, והם חושבים שבצוואר או בגרון, או מתחת ללסת, זאת יכולה להיות בלוטת לימפה, וזאת יכולה להיות בלוטת רוק. בביופסיה אפשר לראות איזו בלוטה הזאת, ואם זו בלוטה בריאה או בלוטה חולה. אז זה יכול להיות הרבה דברים, ולכן רק עם התשובה של הביופסיה אפשר יהיה לדעת.
אבל מה תופעות לוואי?
של מה?
של הבלוטת
הרוק. תלוי איזה בלוטה זאת.
אבל כמו שאני מציין לך את ההזעה וכל הדברים האלה, זה לא מתופעה של הבעיה הזאת?
תראה, יש מקרים נדירים שזה יכול להיות חלק ממחלה כללית של בלוטות. ואם זה חלק של מחלה כללית של בלוטות, אז יש לפעמים הזעות, אבל אז זה בדרך כלל יותר הזעות לילה. עכשיו,
כן.
עכשיו, להגיד על חולשה בגיל 80 שהיא חלק מהבעיה הזאת, קשה מאוד להגיד. אבל ברגע שיש ביופסיה, אפשר לקבל הבחנה יותר מדויקת, אם זה קשור או לא קשור, ובמה מדובר, אם בכלל.
כן, עכשיו, שאלה אחרונה ברשותך.
בבקשה.
יש לי במסרק של הרגליים, באצבעות,
כן, כן.
כזאת, אני מרגיש הכל והכל, אבל זה כזה, דבר שזה מרגיש כזה, כאילו יבש וזה.
אתה מרגיש כאילו שאתה הולך על חול של ים בקר?
כן, כן, כן. והנוירולוגית נתנה לי לעשות ב-MG, עם הקדשה, שינויים בתחושת בכף הרגל, פגיעה בשורשתית עם סימן שלה. מה זה אומר?
תראה, פגיעה בתחושה בכף רגל יכולה להיות מכמה גורמים. הגורם העיקרי זה דלקת בעצבים. שזה אנחנו יכול להיות סיבוך של סכרת, סיבוך של לחץ דם, של בלוטת מגן, סיבוך
של... כן יכול להיות
מבלוטת מגן. כן, אבל אצלך הבלוטה היא לא בלוטת מגן, היא בלוטת רוק. או בלוטת לימפה.
כן, הבנתי.
זה עוד דבר אחד. ולפעמים, במקרים מסוימים, זה גם יכול לבוא מעצבים מעמוד השדרה, באופן יותר נדיר. אבל,
כן.
אבל בגיל 80 אני לא הייתי מתייחס כל כך לתחושה הזאת, כי זאת לא תחושה שמתקדמת מהר. והיא למעשה רק בקריות מאחורי המסרק, נכון? מאחורי נכון, האצבעות.
נכון, נכון.
וגם כשאתה הולך יחף, אתה מרגיש כאילו שהחלק הזה הולך על חול.
נכון, זאת לא כן. תחושה סטנדרטית. בוא
נכון. כן, ובעיקר שאתה הולך יחף, אבל לא כשאתה הולך עם נעליים.
נכון,
כן,
נכון.
כן, כן. אוקיי, אז אל תדאג מזה.
לא, רק רציתי להפנות סמד לבך, שאני לפני שנתיים התקלקל לי המיקרו, והרמתי אותו, והוא היה כל כך כבד, ומאז יש לי את התופעה הזאת של הקריות האלה, כל פעם...
אז יכול מאוד להיות שזה פגע בעצבים, שעשית איזה פריצה של דיסק, והוא פרץ לא לאזור המוטורי, אלא לאזור מסוים. תראה, אנחנו צריכים להבדיל בין מה שאנחנו קוראים שינויים רדיקולריים, שהם מעמוד השדרה, מהעצבים שיוצאים מעמוד השדרה, לבין שינויים נוירופתיים שהם מעצבים הפריפריים, מעצבים שמגיעים מהרגליים. וזה מתאים יותר לעצבים, אם זה רק בקריות של הרגליים, זה מתאים יותר להתחלה של העצבים של הרגליים. מה שלא יהיה, זה לא דבר שאתה צריך לא לישון בלילה בגללו.
אני לא יושן בלילה הרבה.
בגלל סיבות אחרות?
לא, אני עם כדור דורמים וחצי,
כן.
אני יושן 3-4 שעות, לא יותר.
ואתה נח אחר הצהריים?
לא, לא. אני עד לפני שנתיים, פרופסור, לא ידעתי מה זה רופא, מה זה תרופות, אז אני לא יודע ממה זה קרה לי, מהמיקרו, שקיבלתי לקורונה, את החיסון.
תראה, אני גם לא יודע, ואף אחד לא יכול להגיד לך. מצד שני, אני רוצה להגיד לך, ואני רוצה להגיד לכל המאזינים שלנו, שבגיל 80 לא צריך להרים מיקרו, ולא צריך להזיז מקרר, ולא צריך לעלות על סולם, ולבקש משכן צעיר, או מהילדים, או ממישהו, כן.
כן, זה ספונטני, הכל היה ספונטני. אז אתה אומר גם תופעה של כאבי שרירים ברגליים וידיים, זה תופעה
כאבי שרירים ברגליים זה בפירוש יכול להיות מעמוד השדרה, ובאופן תיאורטי גם התחושה הזאת יכולה להיות מעמוד השדרה, אם כי זו תופעה שמתאימה יותר לעצבים פריפריים.
ומה, אמרו לי ללכת לנירופת כפות רגליים.
הרבה...
בכלי דם? מה זה?
לאירופת של... אין לו אירופת של כפות רגליים.
מה זה נוירופת? מה?
יש נוירולוג.
נוירולוג של כפות רגליים.
אבל לא. יש כמה סוגים של דברים. יש פודיאטר, שהפודיאטר זה רופא שעוסק בכפות רגליים, יש אורתופד ספציפי לכפות רגליים, שזה זהו, ויש נוירופת שעוסק בטיפולים טבעיים בגוף, נוירופת, כן, נטורופת.
אם אני אעשה קצת ספורט, אז הליכה וזה, זה יכול להיות.
יכול להיות רק טוב.
אה, רק טוב. אז אני בהזדמנות זאת מודה לך.
כל טוב, מאיר.
והרבה תודה לך.
כל טוב.
תשובות ושלום וכל
שלום, טוב. שלום, שלום. כן, ומי איתנו?
שלום.
וברכה.
כן, אני... לי, שמי לידיה.
כן.
ואני רוצה להתייעץ במשהו שקשור לבן הזוג שלי.
שהוא בן כמה?
הוא בן 77.
כן.
הוא סובל מלכה מרובה ברמות מאוד לא נעימות ולא נסבלות. עכשיו, הוא ישן עד לפני 4 שנים.
כן.
הלכה הזאת מפריעה כל הזמן. הוא בבוקר, בצהריים, ממש, זה גם מפריע לו בדיבור. הוא מדבר ואז הוא נתקע עם הלכה, וגם לפעמים מאיר אותו בלילה.
Mm-hmm.
עכשיו, היינו אצל אף אוזן וגרון לפני הרבה זמן, הוא הבחן פטריה בבסיס הלשון, הוא לקח תרופה בג'ל 4 פעמים ביום במשך חודש, ללכה זה לא עזר, אחר כך הוא נבדק אצל רופאה שמתמחה בחלל הפה, אמרה שאין פטריה, כנראה שזה חלל. הוא היה גם אצל רופא ריאות, שבדק תפקודי ריאות ואמר שהכל תקין. הוא נתן משאף במשך כמה חודשים, לא עזר בכלום. הוא לוקח רעולין כל ערב, הוא ממיס לו כדור, אנחנו לא רואים שזה עושה שינוי, וזה פוגע מאוד מאוד.
אצל רופא אלרגולוג הוא היה?
אצל, לא.
אולי הוא אלרגי למשהו. זה סביר מאוד שהוא אלרגי, והלכה היא באה מהחלק האחורי של האף.
אוקיי.
אז צריך ללכת לאלרגולוג.
צריך ללכת לאלרגולוג.
כן, אפשרות אחרת היא לעשות גם שינוי תזונתי, להפסיק לאכול לחלוטין מוצרי חלב למשך כמה שבועות.
אוקיי.
אם במשך כמה שבועות הוא מפסיק לחלוטין מוצרי חלב, והלכה משתפרת או חולפת, אז זה בינגו. אם אין שום שינוי, אז הוא יכול לחזור לאכול מוצרי חלב.
אבל הוא, הייתה תקופה שהוא הפחיק במוצרי חלב ולא עשה שום שינוי.
לא, להפחיד זה לא.
הוא לא הפחיק לגמרי, הוא רק הפחיק.
ממש להקפיד בצורה ממות קפדנית, כמו ש... כמו ש... לצרוך רק מוצרים פרווה, שבטוחים שאין במוצרי חלב, וגם לא, גם לא קצת חלב בקפה, ולא חמאה על הלחם, ולא... ממש פרווה. למשך 3 שבועות, ואז לראות.
אוקיי, זה ואלרגולוג.
כן.
אוקיי, איזה סוג של אלרגיה יכולה לגרום
לכזאת לך? כל אלרגיה יכולה לגרום ללכה. הבנתי. כמו שגורמת לנזלת, לפעמים הנזלת במקום לצאת מלפנים, יוצאת מאחור. מה שנקרא רטרונזל דריפ. טפטוף לאחור ולא טפטוף קדימה.
כן.
ולכן גם בלילה לפעמים זה יותר גרוע.
הבנתי. אוקיי.
יש לו לפעמים גם נזלת או גם נוזלים שיוצאים מהאף כמו נזלת מימית?
לא.
זה לא.
זה לא ידוע לי שהיה.
והאם גסטרואנטרולוג ראה אותו?
לא.
אז צריך לראות, אולי יש לו גם ריפלוקס.
לפעמים יש לו ריפלוקס בלילה, לפעמים עולה לו.
אז יכול מאוד שהבעיה היא כולה ריפלוקס, והריפלוקס הזה גורם לכך שיש לו דלקת, או גירוי של הלוע, שיוצר את הלכה. אז אפשר לקחת נקסיום, או אומפרדקס, או לנטון, או...
הוא לוקח תרופה כזאת. הוא לוקח תרופה כזאת, היא לא עושה שום הבדל מבחינת הלכה.
מה הוא לוקח וכמה את יודעת?
אחד מהמילים נקסיום, יכול להיות שזה...
יכול להיות, השאלה של כמה מיליגרם וכמה פעמים ביום.
טוב, אין את זה, הוא לוקח פעם אחת ביום, אבל אין לי את ה... אז שננסה
לקחת אם זה 20 מיליגרם פעמיים ביום... ואז כדאי לראות אחרי כמה שבועות, אחרי שבוע, 10 ימים, בואי נגיד, אם זה משתפר או לא. אם זה לא משתפר, לחזור חזרה לאותו מינון.
הבנתי. אז אתה מציע ללכת לאלרגולוג ולגסטרו.
ולגסטרו, כן, לראות שאין לו ריפלוקס, כן.
אוקיי, לא, שוב, אני אומרת, ריפלוקס בטוח יש לו, זה רק לא לעתים כל כך מזומנות, אבל יש.
לא, זה יכול להיות שהוא סובל מזה לעתים לא מזומנות, אבל הרפלוקס קיים תמיד. ולפעמים רפלוקס יכול להיות שמרגישים אותו, ולפעמים הוא לא מרגישים אותו, אבל אז הוא יכול לגרום אצל חלק לשיעול, לשאול תורדני או לשאול עצבני, אצל חלק ללכה בגרון, אצל כל אדם יכול לגרום בהתאם למה שהוא עושה לו בלוע, כי החומציות מטפסת לאורך הוושת, ונעצרת או בגרון, בלוע, ושם היא יוצרת או את הגירוי שלה. עכשיו, אם הגירוי הוא גירוי מסוג מכני יותר, אז משתעלים. אם הוא גירוי כימי יותר, אז יש ריאקציה של הגוף שמפריש לך, של הרירית שמפרישה לך.
הבנתי. אוקיי.
טוב.
אוקיי, אז נתת לי שתי עצות טובות, ואנחנו ננסה את זה, אני מודה לך מאוד.
כל טוב.
כל טוב ושבת שלום.
שבת שלום. כן, ומי איתנו, הלו?
סוקרסו.
שלום.
קוראים לי מיכל, ואני שואלת שאלה לאחותי בתשעים. אבל התשעים זה השבעים החדש.
כן.
כי בו בתשעים.
מאה אחוז.
היא צריכה לקבל חיסון דלקת ריאות, והיא קיבלה לפני כמה שנים גם את החיסון הזה.
לא איזה, היא קיבלה לפני כמה שנים את החיסון הישן יותר, היא קיבלה את
והיא הגיבה לזה רע מאוד, היא כל החצי גוף שלה שקיבלה את בצד שקיבלה את הזריקה התנפח. ומה זה היא אמרה לי, מיכל, אני הולכת למות. ככה היא הרגישה. אז אני לא, ולא מרשה לה לקבל חיסון אם אני לא שואלת אותך.
תקשיבי, קטונתי, אני לא מכיר את האישה, אני לא מכיר את ההיסטוריה שלה, אני לא מכיר את התחלואה שלה, אני לא מכיר את אני לא מכיר, רק רגע, עוד לא גמרתי את השטף שלי.
כן,
בטח. אני לא מכיר כלום, ואת רוצה שאני אקח על הנשמה שלי ועל האחריות שלי, אם חס וחלילה יקרה לה משהו, איך אני יכול?
לא, אבל אני רוצה את ההצעה שלך, כי היא בריאה, כללית היא בריאה, אני אומר לך, היא בת 90, הולכת ברגל, שעושה בייביסיטר לנינים שלה, היא כמו בת 70.
תראי, אני אם היא הייתה אחותי, אשתי, גיסתי, הייתי אומר שתקבל את החיסון החדש, פרוונר 23.
לפני כמה שנים זה היה משהו אחר.
כן, זה היה משהו אחר, זה היה פנומובקס, היום זה פרוונר 23, זה החדש.
זה המילה שלך, למרות שיש לי הרבה רופאים במשפחה, היא לא רצה להתייעץ עם אף אחד, היא אמרה אני מקבלת, אמרתי רק הרס הוא יגיד לך אם תקבלי או לא. אז הרבה הרבה תודה
כל
לך.
כל טוב. ועכשיו אני לא ישן, עכשיו אני לא ישן בלילה.
ביי.
אוקיי, ביי ביי. אוקיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, וואטסאפים 0547-103-70.
אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו, ב-103 FM. 103 FM.
103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, חזרנו ומי איתנו על הקו?
משה.
שלום משה. בן כמה אתה משה?
כמעט 80.
כן, אני איתך.
אני בערך 25 שנה סובל מלחץ דם גבוה.
כן.
יש לי מינון תרופות, מדי פעם משתנה, בודקים את זה. לפני שנה וחצי בערך הייתי בבית קברות, היה מאוד חם, לא היה לי מים. התעלפתי, נפלתי. לא קרה לשום דבר מיוחד, הגעתי הביתה, בדקתי לחץ דם, היה 85-55.
כן, לחץ דם נפל, כן.
נפל חזק מאוד, וחזרתי לרופא, עבדנו מינון חדש, מינון הרבה יותר נמוך, ובשך שנה וחצי זה היה בסדר. לפני חודשיים בערך, עשיתי, כמו שאני עושה זה כבר הרבה שנים, הליכת בוקר של 8-10 קילומטר, הגעתי לבית קפה, הזמנתי קפה, התעלפתי ונפלתי. ונפלתי על הראש, קיבלתי מכה חזקה, אמור לקחתי לבית חולים, הייתי זה שבועיים. ובאמבולנס, אני יודע שגם כן בת חולה חסדם היה גם כן נמוך מו 60-80. השתחררתי לפני כחודש של בית חולים, ואני פחות או יותר בסדר, אבל לפעמים אני מרגיש מאוד חלש, רוצה לישון, עייף, בודק לחץ דם, לחץ דם מאוד נמוך, 50-80.
אתה מקבל עדיין תרופות ללחץ דם?
כן, אני מקבל תרופות וזה בסדר רוב הזמן.
לא, אז אולי כדאי להפסיק אותם או להפסיק אותם ולראות מה קורה בלי תרופות.
אבל יש לחץ דם מאוד נמוך.
לכן לא צריך, לכן אני צריך להפסיק תרופות ללחץ דם לתקופה מסוימת, לבדוק לך פעמיים ביום ולראות, תבדוק אתה ותראה מה קורה ללחץ הדם. יכול מאוד להיות שאתה כבר לא צריך תרופות ללחץ דם.
אני והתופעה הזאת שאמורה להוריד לחץ דם, היא בעצם מורידה לי יותר מדי. אבל זה לא קורה הרבה, זה קורה פעם בשבוע.
כן, אבל כמה יש לך לחץ דם בפעם בשבוע הזה? הוא גם לא גבוה, הוא בטח 120 על 80.
יש לי, תקף אני אלך לתחום הלחצים, אני אפילו התחלתי לרשום, היה לי לחץ נניח הכי גבוה בתקופה הזאת היה 143-83, והכי נמוך היה 114-66.
אני הייתי מבקש מהרופא לנסות להפסיק לך את התרופות ללחץ דם לשבוע-שבועיים, ולשלוח אותך לבדיקת הולטר של לחץ דם, ואז יהיה לו יותר נתונים.
אתה חושב שאני כבר בכלל לא צריך תרופה ללחץ דם?
יכול להיות שלא, ויכול להיות שאתה צריך מינון מאוד מאוד קטן.
יש לי מינון די קטן, אני לוקח דופלקס 5/80.
אולי כדאי להוריד את זה במקום דופלקס, נגיד לאוקסר 1.25.
אוקיי. אפשר
ללכת
בדרך הזאת גם.
כן, את המינון הכי קטן שקיים, כי סך הכל אני פחות מפחד, בגיל 80 אני לא רוצה לחץ דם מאוד מאוד נמוך, כי אני בכל זאת רוצה שיגיע מספיק דם למוח. אני בגיל 80 מעדיף לחץ דם טיפ טיפה יותר גבוה, מה שמאוד נמוך.
ההערכה שלי שאני התעלפתי, הסיבה היא שלחץ דם מאוד ירד, לא הגיע מספיק דם וחמצן למוח, לכן התעלפתי ונפלתי.
והתייבשת קצת, כי עשית מאמץ גופני.
גם התייבשתי, כן.
כן, אז זהו, אז זה שילוב של הכל. עכשיו אם אתה יוצא לשתייה, להליכה, תיקח איתך בקבוק מים ותשתה פעמיים במהלך.
כרגע אני לא יוצא, אני עוד לא מספיק חזק.
אוקיי.
אבל באמת השאלה היא, האם ירידת לחץ דם גורמת להתעלפות, או יש משהו אחר שגורם להתעלפות וגם לירידת לחץ דם?
תראה, אתה לא יכול לדעת מה מהגורמים. התייבשות יכולה לגרום לירידת לחץ דם. התייבשות יכולה לגרום גם לירידת לחץ דם וגם להתעלפות. ירידת לחץ דם תמיד גורמת להתעלפות. אלה סיבות מספיק טובות. לפעמים יש לך סחרחורות בטח שאתה קם משכיבה לעמידה, נכון?
נכון, עכשיו כבר פחות.
אז זהו, זה גם קנה מידה לזה.
קצת כאב ראש, האמת היא שנקלתי מכה חזקה בראש ואני נמצא תחת מעקב, נושא של, אחד החשדות, נושא של הפרעות קצב, למרות שאני לא חושב שיש הפרעות קצב.
זה אפשר לבדוק גם כן בהולטר.
כן, כן, בודקים, נכניסו לי שבב ואני במעקב. בינתיים חודשיים זה בסדר, אין שום סימן.
מה שמו לך רביל?
אני לא זוכר איך קוראים לזה, אבל הכניסו לי פנימה
מתחת לאור.
מתחת לאור,
לופ ריקורדר, כן, לשלוש שנים.
כן, נכון, בדיוק. אז בינתיים זה לא מראה לי שיש הפרעה בקצב.
אוקיי.
רצו להכניס לי קוסב לב, אני התנגדתי, אמרתי, אני לא רואה שום סימן.
לא, אם לא מוצאים שיש לך דופק נמוך, אין מקום להכניס לך קוצב לב, אבל הרביל, הלופ ריקורדר, זה הדבר הטוב, שבודק לך את האק"ג שלוש שנים, משדר אותו, יש לך את המשדר ליד המיטה.
נכון.
כן, אוקיי, יופי, עשו דבר חכם וטוב.
טוב, אוקיי.
כל טוב לך, כל טוב.
ביי.
כן, מי איתנו, הלו?
שלום רב, פרופסור קרסו.
שלום וברכה, ברוך השם, יום יום.
אני, יש לי פרוצדורה.
רק עם מי אני מדבר?
טוב, לצורך העניין עם דנה.
אוקיי, לצורך העניין תמיד טוב, ובת כמה דנה? לא לצורך העניין?
70.
אוקיי, הכל טוב, כן.
אוקיי, יש לי פרוצדורה במרפאת לעשות גסטרוסקופיה.
כן.
עכשיו אני נוטלת פלאביקס מזה כבר שנה, לפני זה היה מיקרופירין, שבעקבות איזשהו ספק אם היה TIA, כן, לא, אמרו לי תשני את זה לפלאביקס. אוקיי, אז אני לוקחת פלאביקס פעם ביום. אמרו לי לפני הפרוצדורה להפסיק 5 ימים את הפלאביקס. רופאת המשפחה לא ידעה לתת לי תשובה אם זה ניתן או לא, היא אמרה לי אולי יש פרובוקציה של הגוף, אולי כתוצאה מזה לך קרישיות, טוב, שמעתי את זה, כבר לא ידעתי מה לעשות, אז אני פונה אליך.
אז בואי תראי מה שעושים. יש זריקה שנקראת קלקסן.
כן.
את הזריקה הזאת ואת מפסיקה 5 ימים קודם פלאביקס, או 6 שבוע קודם פלאביקס, וכל יום לוקחת זריקה אחת של קלקסן. עד יום לפני הבדיקה. יום לפני הבדיקה את מפסיקה את הקלקסן, ולמוחרת הבדיקה את מתחילה שוב עם הפלאביקס. הוא בא לציון גואל.
אם זה כל כך פשוט, למה לא יודעים להגיד לי את זה?
אני לא יודע. אני יכול להגיד לך רק מה שאני יודע, אני לא יכול להגיד לך מה שאני לא יודע, למה לא יודע הרופא שלי.
אוקיי, קלקסן זה במינון מסוים או שזה משהו?
יש כמה מינונים, אבל זה הרופא. תראי, היא תברר ותראה בדיוק לפי הסיבה שאת מקבלת את הפלאביקס, ולפי זה הנקודה היא שבגסטרוסקופיה בדרך כלל אנחנו לא חוששים מדימום, אבל אם יש איזה פוליפ או אם יש משהו, אם רוצים לקחת ביופסיה, אז אנחנו בכל זאת לא רוצים שאנשים יהיו תחת אנטיקואגולנטים שלא ידממו. אז לכן עדיף לקחת את הזהו, אבל יש זה, הרי הרבה מאוד אנשים מקבלים אנטיקואגולנטים יותר רציניים מפלאביקס, והרבה מאוד אנשים צריכים לעבור ניתוחים, ממש ניתוחים. אז יש הליך, כן, זה פרוצדורה מוכרת.
ואין תופעות לוואי לקלקסן?
לא.
אז זאת אומרת, לסיכום,
לקחת 5-6 ימים קודם, להפסיק את הפלאביקס, נגיד שבוע קודם, או 5-6 ימים קודם, עד יום קודם, יום קודם לקחת פלאביקס בבוקר, או לא לקחת אותו, או לא לקחת אותו, לעשות את הבדיקה, ולמחרת אפשר שוב להתחיל עם הפלאביקס.
אוקיי, באותו איך אומרים,
מעניין
לסיכום,
אז
באותו יום אני
אקח
את הפלאביקס, באותו עניין, יש אפשרות בכלל, אם אני רוצה לעבור למיקרופירין, כי אני רואה, נגיד, אם יש טיפול שיניים או משהו, אז גם פה אומרים, אם זה, היית לוקחת מיקרופירין, היית יכולה להמשיך, אם זה משהו אחר, את יכולה להפסיק. זאת אומרת, יש כנראה איזשהו שינוי בפלאביקס.
תזכירי למה נתנו לך פלאביקס.
היה לי לפני 5 שנה או 8 חודשים איזשהו, לא אירוע, איזשהו משהו שדיווחתי עליו, שהיה לי מין בלבול קטן כזה, שגם התקפצה לי היד, ואחר כך
הסתבר
גם שהיה לי סידן גבוה, ולכן גם אמרתי, יכול שזה הכל מהסידן, ככה גילו לי את הסידן גבוה,
יכול להיות
שזה, אמרתי, היד התקפצה וזה, יכול להיות שזה כתוצאה מהסידן בכלל.
יכול להיות, אז לכן אני הייתי, הזה. יכול מאוד להיות שאת יכולה להעביר את זה למיקרופירין 100.
100, לא 85?
מתחילים ב-100, ואחר כך יורדים ל-85. יכול מאוד להיות, אם זאת הייתה הסיבה, סביר להניח, צריכים לשאול את הנוירולוג שלך, או אולי ללכת להתייעץ פעם אחת עם רופא המטולוג, והוא יוכל גם לעשות לך את הסדר בכל העניין הזה. כי יכול להיות, אם היה לך אירוע לפני כמה שנים, וקיבלת פלאביקס, וההבדל בין פלאביקס לפלאביקס פועל בצורה דומה על הכדוריות האדומות, כמו אספירין.
אז מה בכל זאת ההבדל ביניהם?
יש הפלאביקס כאילו יותר יעיל מאספירין.
טוב, אני קודם כל באמת השארת את ידיעותיי, אז קודם כל אני מודה לך, מודה למאירה, לצוות.
כל טוב.
תהיה שבת ברוכה. אמן.
שבת שלום. כן, מי איתנו? הלו?
שלום.
וברכה. עם מי אני? שם בדוי זה בסדר.
שם בדוי, בת 77.
כן.
והשאלה שלי היא לגבי טיפול ב-PRP נגד משירת שיער.
אוקיי. טוב, אז קודם כל נסביר למאזינים שלנו מה זה PRP. PRP זה טיפול שנקרא פלזמה ריץ' פלטלטס. פלזמה זה פלזמה, זה הנוזל של הדם, ריץ' זה עשיר, פלטלט זה תסיות. כלומר, אנחנו לוקחים דם מהחולה, מסרכזים אותו בטכניקה מסוימת ובמבחנה מסוימת בתוך צינטריפוגה, מוציאים את הנוזל, את הפלזמה שמכילה תסיות, ואותו אנחנו מזריקים לקרקפת. זה טיפול שמשפר אצל נשים, לא אצל גברים, הוא פחות יעיל, אצל גברים רוב ההתקרחות היא התקרחות הורמונלית, אצל נשים הוא במקרים מסוימים יכול להיות יעיל לצמיחת שיער. אנחנו גם משתמשים באותו טכניקה בכאב, אני משתמש בהם להזריק לפעמים לאזורי כאב. זהו, אז זה יכול לעזור. אבל את יודעת שלפעמים חלק מהבעיה בגיל 77, זאת בעיה שגם קשורה להורמונים, לפרופורציות שבין אסטרוגן לטסטוסטרון ולדברים נוספים. אז, אבל לנסות את זה אפשר, זה פשוט פרוצדורה שעולה כסף.
הבנתי. במקרה שלי יש עוד נתון, כן. זה שאזור ההתקרחות זה אזור מסוים בקדמת הראש, ויש לי שם ליכן פלנוס.
אוקיי, אז צריכים להתייעץ עם רופא אור. אני לא הייתי מזריק.
עכשיו למשל זה לא פעיל. זאת אומרת, עכשיו למשל אין את אותן נקודות אדומות זהירות,
כן.
שרק בעצם גילו אותן בביופציה.
כן, אני אגיד לך משהו. יש תופעה באור שברח לי כרגע השם שלה, שזאת תופעה שחבלה באור גורמת ליציאה או לגירוי של תופעה. כלומר, אם אני מזריק לאור, או אם אני נותן מכה, או אם את נפצעת באותו מקום, אז באותו מקום המחלה האורית יכולה לחשוב ולפרוץ. אני לא זוכר איך קוראים לזה, אבל למשל אנשים שיש להם פמפיגוס, או יש להם שלפוחיות, או יש להם אקזמה.
הנקודות, סליחה, הן כל כך זהירות, שבן אדם רגיל לא
רואה אותם.
רק רופא אור מנוסה.
אוקיי, אני בכל זאת הייתי מתייעץ עם רופא אור לפני שאני מזריק לאזור הזה פלזמה, למרות שבאופן תיאורטי, ועכשיו אני מדבר באופן תיאורטי עם ידע של חשיבה הגיונית, לא ידע של מעבר לזה, זה לא אמור להזיק. אבל זהו, זה מה שאני יכול להגיד לך. תיאורטית זה לא אמור להזיק, אבל בגלל שיש שם מחלת אור באזור הזה, להזריק לאזור שהוא רגיש, והיא מופיעה בו מדי פעם תופעה אורית, מחלת אור, להזריק לאותו מקום, לפצוע אותו, כי מה זה, איך אנחנו עושים את ה-PRP בהתקרחות? אנחנו מזריקים עשרות זריקות קטנטנות לאותו אזור. זה לא זריקה אחת ודי. אני עושה הסננה של הפלזמה עם התסיות לכל האזור הזה שבו יש נשירת שיער. וצריכים לחזור על זה 3 פעמים לפחות, בהפרש של חודש-חודשיים, של חודשיים בערך בין טיפול לטיפול.
כן. ואם בגלל גושה יש לי פחות תסיות דם, אז טוב, זה אני מאמינה אפשר לעשות.
אז זה יהיה פחות יעיל.
אז לא, אז לוקחים יותר מנות, בטח.
כן, אבל אם לוקחים יותר מנות, את לא יכולה לסרכז את הפלזמה יותר, כי אז את צריכה, ואז את צריכה להזריק כמות יותר גדולה של פלזמה. זה לא...
שלוקחים בפעם אחת יותר.
אי אפשר לקחת, אז בואי נגיד, אני אקח לך במקום 20 סיסי, 40 סיסי. אז נשאר לי מזה 30 סיסי פלזמה. אז אני צריך להזריק לך 30 סיסי לקרקפת, במקום להזריק לך... ואז אני צריך לעשות בכל מקום כמות יותר גדולה.
כן. לי יש בבדיקת הדם בסביבות ה-80-90...
אלף תסיות.
כן. פחות מ-100 אלף, נאמר.
פחות מ-100 אלף.
כן.
מה אני אגיד לך, את יכול מאוד להיות שאת תעשי טיפול, תוציא כסף ולא יצא מזה שום דבר, אבל לא נראה לי שלהזיק נזק גדול זה יכול.
כן.
חוץ מאשר לכיס.
ברור.
אבל אני מדבר באופן הגיוני, אני לא מדבר באופן מדעי, ולכן בכל זאת אני מציע להתייעץ עם רופאת האור, עם רופא האור בעניין.
כן, אבל... אם זה, יש לפעמים תוצאות טובות.
כן, אצל נשים כן.
ברור.
כן.
טוב, אז אולי זה כן שווה ניסוי, כן. אפילו לא בכל האזור, אלא בחלק ממנו.
לא, אם כבר עושים, אז תעשי בכל האזור שיש כן. בו את הדילות של כן. השיער.
כן. ברור.
כן.
פשוט אני רוצה לתפוס את זה בזמן, שזה לא יחמיר.
כן, אוקיי. בסדר.
תודה רבה רבה.
כל טוב. אוקיי. מי איתנו על הקו? הלו. שלום.
שלום פרופסור קרסו, מדברת נעמי רוזן.
שלום נעמי, בת כמה נעמי? בת
שיניבו שלוש.
כן.
יש לי שאלה. התרופה של, יש לי הפרעות קצב. אליקוויז,
כן, תרופה כן, נגד קרישת כן. דם, יש לך פרפור נכון. פוסט דורים.
נכון.
5 מיליגרם פעמיים ביום את מקבלת.
נכון.
כן.
בתי מרקחת, אין להסיק את זה, הם רוצים לתת תרופה חלופית.
נכון.
אז זה לקחת או לא, או לקנות ב-600 שקל?
לא, אם יש לך 600 שקל מיותרים, אז תלכי למסעדה טובה ותהני מהאוכל. נכון.
לא, זה,
זה אותו דבר, זה אותו דבר. זו תרופה גנרית. כן. וקופות החולים היום, אם הן יכולות לשלם 60 שקל על כדורים, במקום 600, אני נותן לך דוגמה, אז הם ישלמו 60, ובצדק.
הייתה שזה אותה פעילות.
אותה פעילות.
יופי, תודה.
זו תרופה גנרית, והתרופות הגנריות ב-99%, עושות... אותו דבר.
אותה פעולה.
אותה פעולה בדיוק.
כן, תודה. עכשיו יש לי עוד שאלה קטנה. הטרילוסיטי, אני מקבלת 0.75.
כן.
גם אין להם. אז זה אני צריכה פשוט כנראה לפרוט לרופא הסכרת שלי, נכון?
כן.
שיחליף לי למשהו אחר.
יחליף למשהו אחר. אבל תנסי בבית מרקחת אחר, יכול להיות שיהיה להם.
לא, הם אמרו לי כבר שאין אין להם
במלאי בארץ.
במלאי אין בכלל, בכל המקבטי מרקחת. פיסלתי כן. כבר בכמה. אין.
כן.
טוב, אני אפנה לרופא של הסכרת.
הוא יחליף לך את זה.
כן. תודה רבה לך.
כל טוב
תודה,
לך.
תודה, שבת שלום.
שבת שלום. אוקיי, רבותיי, זהו, סיימנו את השעה הראשונה שלנו. לא לפני שנודה למאירה פרץ ואייל פרנק שעורכים ומפיקים את התוכנית, לגיא רביב שאחראי לדיגיטל, לאליעזר בן יהודה שאחראי ללייב, לרן לודין שאחראי על השידור ב-103 FM ולבני אלפרין ב-104.5 FM. מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור בשעה השנייה, 0552-103-103, אני חוזר 0552-103-103, ווואטסאפ לשאלות קצרצרות, 054-70-103-70. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה, חדשות, נחזור לכם מהעבר השני של השעה, תישארו איתנו.
מאזינים לפרופסור רפי קרסו ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
ושלוש FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא לכם את מי לשאול, או התביישתם וכולי וכולי וכולי, אתם מכירים את הטקסט הרגיל שלי. כן, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 052-103-103, ושאלות בוואטסאפ, זה שאלות קצרות, 054-70-103-70. אני כמובן עם אותו צוות נהדר שעוזר לי לעשות את התוכנית, מאיר פרץ ואייל פרנק, עורכים ומפיקים, גיא רביב אחראי על הדיגיטל, אליעזר בן יהודה אחראי על הלייב, רן לוטין אחראי על השידור ב-103 FM, ובני הלפרין ב-104.5 FM, ואנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום, שלום פרופסור.
שלום וברכה.
שלומך?
ברוך השם, אם יש לי הכבוד.
דיברתי איתך הרבה פעמים במשך 20 שנה, אני חושבת שאני...
בסדר גמור, אז אנחנו בדייט קבוע, זה בסדר.
כן, נכון.
כן.
כל העולם יודע שביום שישי ב-1 ו-3 לא מדברים איתי.
כן.
ואני כל פעם מתרגשת מחדש. שמי אסתר ואני בת 71.
כן, אסתר.
יש לי תופעה שאני מניחה שאתה מכיר אותה, אבל כמעט לא יצא לי לשמוע מישהו ששואל את ה... בעיה זו, אבל שמעתי פעם בחדשות, כאילו דיבור בטלוויזיה, אז הבנתי איזו טובה של שיתוק שינה, זה נקרא, פרופסור?
כן.
מכיר את זה?
כן, כן.
ואני לא יודעת ממה זה נובע, זה בעיה נאורולוגית, אני כאילו בשינה, פשוט הגוף שלי משותק, אני לא יכולה ללכת, אני לא יכולה לזוז, אני לא יכולה
לזוז. מי יכול ללכת בשינה, אם יכולים,
לא,
היינו יכולים ללכת.
לא, אתה יודע למה אני מתכוון,
אז בואי נעשה סדר. בואי נעשה סדר.
כן.
הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בצורה שלא נזיק לעצמנו. ואז ברגע שאנחנו ישנים, יש לנו שלב של שינת חלום. יש לנו מחזורי שינה שחוזרים על עצמם בערך כל 90 דקות. כל 90 דקות זה מחזור שינה. ויש לנו שינה שטחית, שינה עמוקה ושנת חלום. בשנת חלום אנחנו חולמים ואנחנו פעילים. אני יכול לחלום שאני רץ, אני יכול לחלום שאני נלחם עם מישהו, אני יכול לחלום שמרביצים לי. ואז אם אני לא משותק, אני משתולל, אני יכול לקום, אני יכול לרוץ, אני יכול להיפצע. אנשים שזה לא קיים אצלהם, אלה אנשים שהולכים לפעמים בלילה, או קמים בלילה ויוצאים מהבית, מה שנקרא סהרורים. שקמים ועושים דברים תוך כדי שינה. עכשיו, ולכן יש מנגנון, שהוא מנגנון בילט אין, שבשנת חלום, הגוף שלנו משותק. אנחנו לא יכולים לזוז. עכשיו, יש מצבים, שאנחנו מתחילים להתעורר משמי החלום, ועדיין השיתוק נשאר לכמה חלקיקי שנייה. ואז אנחנו מרגישים משותקים, וזה נורא מפחיד. אבל זה לא מסוכן. כי סופרים במוח 1, 2, 3, 4, וזה גומר וזה חולף.
בחלתי שאולי זה בעיה
נורמלית. לא, זה בעיה נורמלית. הבעיה היא שלפעמים אנחנו אמורים להתעורר כמה שניות אחרי שאנחנו מפסיקים לחלום, ולא להתעורר 2-3 שניות לפני שאנחנו מפסיקים לחלום.
אני חולמת הרבה, בדרך כלל לא רק שקורה לי את הדבר הזה.
לא, כי את לא מודעת, זה קורה כל לילה שאת חולמת, בזמן חלום את משותקת.
לא, כי בעלי למשל אומר שהוא לא חולם אף פעם, אני לא אומר...
לא, לא שהוא לא חולם אף פעם, הוא לא זוכר את החלומות אף פעם. הוא חולם בדיוק כמוך. כן.
בסדר, זה פשוט באמת מציק לי,
לא, אז תראי...
אולי בגלל הכדורים...
אז תקשיבי, תמצאי סיבה אחרת שתציק לך.
יש לי פרופסור.
נו, אז זהו, ברוך השם, איך אומרים? ברוך
השם. החלטתי להתפקד במשהו קטן.
לא, לא, תמצאי, אל תתרחי, אל תחששי, אל תדאגי. תופעה מוכרת, תופעה ידועה, לא מסוכנת.
אפשר עוד שאלה?
כן, בבקשה.
תודה. יש לי גירוד רק בחצי ראש חדם בקרקפת, חצי ראש, רק בצד שמאל. בצד ימין לא מגרד לי בכלל, בצד שמאל בקרקפת מגרד לי, ויש לי מין פיצונים, ונראה לא נעים בכלל, לא יפה, אבל מגרד, גם כשאני שם את המשחות, כל מה שנתנו לי, זה לא עוזר. שאלה, למה רק בחצי ראש? זה מעניין.
תראי, זאת תופעה...
כל התופעות המוזרות קורות לי.
אני יכול להרגיע אותך, לא רק לך. יש לנו תופעות שהן תופעות עצביות של גירוי עצבי שלא תמיד אנחנו יודעים להסביר אותם. יש אנשים שמגרד להם באופן קבוע רק באזור בית החזה מצד ימין. ואז יש להם, הם כל הזמן מגרדים שגם בחולצות וגם בגופיות רואים הבדל בין צד ימין לצד שמאל. ממש מתוך הבד. יש אנשים שמגרד להם ברגליים, ואז הם מגרדים באותו מקום. אנחנו לא יודעים להסביר למה זה במקום אחד או במקום שני. האור הוא אותו אור, הראש הוא אותו ראש, האדם הוא אותו אדם, התזונה היא אותה תזונה. רפואה זה לא מדע מדויק, זה לא אחד ועוד אחד, אנחנו לא תמיד יודעים להסביר.
אוקיי, בסדר, חשבתי שאולי...
לא, קבלי את האיסורים באהבה, ואני מאחל לך שרק אלה יהיו הצרות שלך.
כן, לצערי, זה לא רק, אבל לא
טוב,
נורא.
טוב, את יודעת אז, ש...
הכל אני...
כן, אם הגיל אוספים מחלות, אני תמיד אומר.
כן, נכון. כן. אבל אני אמרת לך את זה, אני מקשיבה לך 20 שנה, ואני מכירה כן. את כל האמות האלה, ואתה צודק עם הגיל, אבל עדיין על כל יום אני אומרת תודה
בדיוק,
לאלוהים.
בדיוק, צריך תמיד שקמים בבוקר להגיד תודה, כי את יודעת ששאלו את צ'רצ'יל בגיל 84 או 85, איך אתה מרגיש? הוא אמר, בהתייחס לאלטרנטיבה, אני מרגיש מצוין.
אז תודה לכל עוד שאני מסתכלת על הנכדים, אני אומרת תודה לאל, ואני מקבלת אנרגיות, ואני מאוד 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 מודה לך, שתהיה לך שבת שלום.
שבת שלום והרבה בריאות.
ורק בשורות טובות לכל עם ישראל.
אמן, אמן, אמן.
תודה, תודה.
בבקשה. ומי איתנו? הלו?
הלו.
כן, שלום.
צהריים טובים, פרופסור קראטו.
צהריים טובים.
נעים לדבר איתך.
תודה.
רציתי להתייעץ לגבי אבא שלי.
בן כמה אבא שיהיה בריא?
אבא בן 90.
כן.
צעיר יחסית. יש לו, מאז שהוא לפני 3 חודשים, התאשפז בעקבות שבר בצוואר הירך.
אוי, כן.
ולא יודע, תופעת לוואי, קשורה, לא קשורה, התחיל לו במהלך האשפוז, נפיחות, כאבים, בשורש כף היד, בפרק כף היד. ומאז 3 חודשים זה בא והולך, מאוד כואב לו, מאוד מגביל אותו בפיזיותרפיה, בתרגילים, אבל בעיקר מאוד כואב לו שזה משהו שהכי קשה לנו איתו, ובבית חולים עשו לו ניקור, בדקו לראות אם יש איזשהו ממצא חיידקי, לא התגלה, חשבו שזה ארטריטיס, ומה שתכתבו זה כנראה CPPD.
CPPD,
משהו כזה, שזה כנראה משקעים, קריסטלים בשורש כף היד, שמאוד מכאיבים, משהו כזה, זה מה שהבנתי. ונתנו לו אנטיביוטיקה, שקצת עשתה לו בלגן במערכת העיכול, שתשולים וכאלה, ושלחו אותו הביתה, ושוב זה חזר. זאת אומרת, כשהוא חזר הביתה, זה שוב הופיע. זאת אומרת, בהתחלה הם אמרו, אוקיי, זה מכיוון שאין הישנות של המקרה, אז אנחנו לא ניתן טיפול מניעתי, משהו כזה, אבל בבית זה שוב חזר לו, וכל שבוע זה חוזר לו, בהתחלה נתנו לו אופטלגין.
המקום הוא חם ונפוח?
חם, נפוח ומאוד כואב. לפעמים מקרין אפילו במעלה היד, וזה לא נעים, זה כואב לו. עכשיו, הכאבים שהוא סבל מסכן במהלך האשפוז, אמנם הניתוח הסתדר והכל בסדר, אבל עכשיו יש לו את התופעה הזאת. הרופא שדיברנו עם רופא משפחה במקרה היה תורן, שלח אותו, הפנה אותו לרומטולוג ולאורתופד, אבל הרופא המשפחה שמכיר אותו לא התלהב, כאילו אמר תעזוב. גם קשה לנו לנהד אותו בגלל המצב שלו, אז כרגע אנחנו נותנים לו איזושהי סתם תרופת, תרופת סבתא שבאמת מורידה לו את הסימפטומים, ממש מעלימה, את הנסיכות ואת הכאב.
מה היא?
תרופת סבתא. אנחנו נותנים לו חבישה עם עלי כרוב. במשך הלילה, בבוקר הוא קם וזה נעלם. אבל תוך כמה ימים זה שוב חוזר.
ומה הבעיה שילך לישון עם עלי כרוב כל לילה? לא, אני לא מזלזל בזה.
לא, אבל זה ממש עוזר, אבל
כי זה מוריד את המצקת, אני מציע את זה לפעמים ברדיו וממליץ לאנשים שלא יגידו שאני אמרתי כדי שאני לא אכחיש, אבל זה מוריד.
יותר טוב מאופטלגין, זה ברור, כי הוא קיבל כל כך הרבה משככים.
אני הייתי מנסה לעשות לו גם, לעשות לו לפני ששמים את אלי הכרוב, מסאז' קצת עם וולטרן.
כן, הרופא נתן לי משהו, לא יודע אם זה וולטרן, משהו משכך כאבים חיצוני, זה לא השפיע, אבל המסאז' מן הסתם, כל נגיעה הוא מאוד כאוב, הוא בכלל מאוד רגיש לכאב, זאת אומרת, מאז ה... לא, בכלל בעצם, מאז הנפילה. אבל השאלה, זאת אומרת, זה משהו שישאר? זאת אומרת, אין לזה איזשהו...
שמה, אני לא יודע מה זה, אני לא יודע אם זה חיידקי או אם זה רומטי, אם זה...
לא, חיידקי אמרו שחיידקי לפי התרבית, לפי הניקור שעשו בבית חולים, זה לא חיידקי.
אם זה לא חיידקי, אז אפשר אולי לעשות לו זריקה של קורטיזון באופן חד פעמי.
נדמה לי שהוא קיבל משהו כזה, אבל זה לא היה רק, היה לו גם איזשהו משהו, לא בדיוק אותו דבר ברגל. אם אני זוכר נכון, בסיכום מהבית חולים, דיברו משהו על בסנקטין, משהו, לא יודע אם זה אנטיביוטיקה או איזשהו טיפול, בסנקטין משהו, אני לא יודע, אבל הרופא המשפחה אומר שכאילו לא כדאי לנייד אותו, כי הוא יודע שקשה לנייד את אבא וכו' וכו'. השאלה אם הוא נשאר עם זה.
תשמע, אני לא יכול להגיד לך, כי אני לא יודע מה זה. אם זה משהו דלקתי ולא חיידקי,
כמו שאמרתי, זה CPPD, שזה אמר לי, הסביר לי רופא, שזה משקעים של סידן, או כל מיני משקעים
שמצטברים. אם זה משקעים של סידן שמצטברים, הסטרואידים יכולים לעזור. אבל זה לא מופיע בבת אחת, המשקעים האלה.
יכול להיות שזה קשור, אף פעם לא היה לו שום דבר שקשור למפרקים. בכלל הוא בן אדם, בחוץ מהנפילה הזה, הוא בן אדם שלא לוקח שום תרופה. אבל יכול להיות שזה קשור לסידן שהוא קיבל בעקבות השבר?
לא. לא. לא, אני בכל זאת מציע לכם לנסות למרוח לו חיצונית, או שהוא ימרח לעצמו ואז הוא מרגיש יותר טוב את התחושה. אם אתה מורח לו, זה יכול לכאוב לו, אתה לוחץ יותר, אתה לוחץ פחות. אם הוא מורח לעצמו, וולטרן, ועושה לעצמו כאילו את המסאז' בעצמו, אז יש לו תחושה יותר טובה, והוא יודע כמה ללחוץ ואיפה ללחוץ. ועל זה לשים לו את עלי הכרוב ולחבוש את זה בלילה.
הבנתי.
אם זה פותר את הבעיה, אז...
אוקיי, בסדר, ננסה. אפשר עוד שאלה?
ודאי.
אבא שלי הוא כבד ראייה, ומסתבר שכבד ראייה שחוטף שבר, מעבר לפחד שיש לי בכלל לקשישים בגיל הזה,
נכון.
אז אצלו זה מתגבר. והפחד הביא אותו למצב שהוא לא מוכן, למרות שהאופטופדים אומרים שהוא... פיזיולוגית יכול לעמוד וקצת להשתקם, וכמובן להקל על כל התהליך של הטיפול בו, הוא ממש, פעם ראשונה שראיתי כמה פחד יכול לשתק, פיזית, מקרוב, והוא מסרב לקום וככה הוא נשאר...
בעיקר לאחר שהוא נחבל ושבר את צוואר הירך.
לגמרי. כן, כן, ברור. אבל אצלו גם הנושא של הראייה. יש איזושהי אפשרות תרופתית להתגבר על פחד מהסוג הזה?
רק תרופות נגד חרדה.
זה מה שהצעתי לרופא,
בכמות מאוד קטנה, לא... בכמות לא מאוד קטנה לאור גילו.
משהו כמו ובן? יכול לעזור נקודתית?
לא, לא ובן. טיפול? ובן אולי לא, אבל אולי משהו מהמשפחה של פריזמה.
פריזמה.
רבע, להתחיל ברבע כדור.
כן. הרצון שלנו לא בכך שהוא יחזור ללכת עם הליכון כמו פעם, אבל אתה יודע, במעברים בגיל הזה זה מאוד מקל גם על המטפל ועלינו וכל מי שמטפל בו, כן, ככה הוא ממש מנוטרל. מבן אדם שהיה הולך עם הליכון בבית גם בלי לראות, זה בן אדם שעל כיסא גלגלים וממש מפחד לעמוד, וגם כשאני הוא כאילו
אומר... מי, ש... מי שנכווה ברותחים
נזר בסלולים, בדיוק, נזר בפושרים, לא... בצוננים.
באמת, כן.
כן. הוא ממש, ממש...
עצוב, אבל ככה זה.
כן, כן, חלק מה... היינו צריכים להיזהר, זה תמיד מומלץ, תמיד אני אומר... מי שיכול לשמור על הוריו בגיל הזה מנפילה...
תראה, יש דברים, יש גבול לכל דבר. כמה תכות, אתה לא יכול להיות איתו 24-7.
לא, ברור, כמובן, אבל...
כן, אין צורך להרגיש רגשי אשמה. לא, אני יודע, זה נטייה שלנו באופן טבעי להרגיש רגשי אשמה, אבל אי אפשר, אתה לא יכול להיות לא עם הילדים שלך אחרי גיל מסוים, ולא עם ההורים שלך 24-7.
אמת.
זהו.
אוקיי, אז אתה אומר לנסות כדורים ממשפחת פריזמה או מסוג פריזמה ולראות אם זה משקר.
להתחיל ברבע כדור ולא לצפות לשיפור מיידי. ואחרי כמה זמן לעלות לחצי כדור, ואם חצי כדור הוא רזה או שמן?
בינוני.
אז אפילו להגיע לכדור שלם, אבל לאט לאט. ולקחת בחשבון שזה לוקח זמן, לפעמים אפילו שבועות עד שיש שיפור בביטחון העצמי ובהרגעה הכללית.
אוקיי, אוקיי.
טוב.
פרופסור, תודה רבה.
כל טוב, שבת שלום. כן, מי איתנו? הלו?
שלום, צהריים טובים.
צהריים
טובים. איתן.
כן, איתן.
26.
כן.
מצטרף לכל המחמיאים הגדולים והקטנים בתוכנית המדהימה.
תודה רבה, איתן, תודה.
רוצה לצרף עוד המלצה למי שלא מקשיב לך בימי שני, לך ו... עורך דין בוזגלו,
כן.
פשוט מאסטרפיס, באמת, תוכנית ייחודית ומיוחדת, שקושרת חוטי זהב דקיקים מאוד בין הלב שלכם ללב של המאזין.
תודה רבה, תודה.
המבין יבין.
תודה, תודה לך איתן.
כן, לפני, רק רקע קצר, לפני כ-15 שנה, אירוע מוחי, צד שמאל של הגוף, היה כמעט משותק, השתקמתי לפני שנתיים קודם, כבר חטפתי סכרת, אולי בעקבותי היה אירוע מוחי, גם בעיקר, ולפני שנתיים שברתי את מפרק ירך שמאל, ועברתי ניתוח החלפת מפרק, ושוב שיקום, בקיצור, צד שמאל של הגוף שלי חלש, וכל העומס, על כן. צד ימין, אבל אני כבר 5 שנים יותר לא מפסיק עם פעילות גופנית, במיוחד במים.
נהדר.
וחלק מהפעילות הגופנית הזאת אני גרמתי לעצמי נזק. אחד הנזקים שגרמתי לעצמי זה בכתף, כמו שהזהרת כמה פעמים בתוכניות שלך,
כן.
מעומסי יתר, אז זה מה שעשיתי לעצמי, קרע בכתף הימני, עכשיו מכיוון ש... יד ימין ורגל ימין זה הצדים היקרים שלי, החזקים, אז עוד יותר גרוע כשהנזק הוא בכתף ימין, קרע בסופרוספינוזיס.
סופרוספינטוס, כן.
ועוד. סליחה, סופרוספינטוס, כן, ועוד. ניסיתי המון דברים, בעיקר... משככי כאבים מהסוג שהרופאים לא כל כך אוהבים, והדבר היחידי שהקל עליי זה היה ארקו, ארקופסיה.
כן.
וגם לא, כמובן נשארתי איתה, ושמעתי שאתה בשבוע שעבר, לא לפני, לא, אמרת לא מזמן, שלא לקחת את הארקוקסיה יותר משבוע 10 ימים.
נכון.
ואני ראיתי בהתוויה 15 יום, וראיתי גם שאם אני מפסיק את הארקוקסיה, אחרי 10 ימים, הכאב חוזר יחסית מהר, במיוחד בלילה.
ואחרי 15 יום הוא לא חוזר?
אז זהו, עכשיו אני במחזור שני של הארקוקסיה, שהוא כבר נמשך כשבועיים, ואני עומד להפסיק אותו מחר, ובינתיים הכאב רגוע. הכאב רגוע, זאת אומרת, אין דבר כזה רגוע לגמרי, כאב בכתף, אתה בטח יודע, הוא תמיד חי וקיים רק ברמות שונות. זאת אומרת, לומדים לחיות. והקוקסיה עוזרת לי ללמוד
בחיות איתו
יותר קל.
נו יופי, רק מה שאתה צריך להמשיך זה בהנאה, בתנועות, בפיזיותרפיה עדינה ולא אגרסיבית. עד שהמקום יצטלק ואז הכאבים ירדו.
אוקיי, קרעים... אז זה... ב... כן, סליחה.
כי אני אומר, קרעים בכתפיים יש להרבה מאוד אנשים, בעיקר בגיל המתקדם, ובעיקר אם אתה מאמיס יותר על יד ימין, כי יד שמאל חלשה. אבל גם אם אתה לא מאמיס יותר על יד ימין, אם אתה מספיק שסוחבים כמה סלים או מה, או כמה דברים, שיכול להופיע קרע של חלקי, או קרע, סליחה, או קרע מלא של הגיד, של הגיד. אז מה שצריך לעשות זה גם לשמור על תנועה ולעשות פיזיותרפיה, כדי לא לאבד את טווח התנועה.
אני לא מכיר הרבה אנשים שעושים כמוני פיזיותרפיה, כולל ברגע זה שאתה מדבר איתי ואני בתוך המים, פשוט עם הראש בחוץ.
היה נהדר.
אני עושה... מה?
אני אומר נהדר.
אני עושה את זה יום-יום, ועם הרבה הדרכה. הבעיה היא שאני צריך חייב למעט ששברתי מפרק ירך ו... עברתי את השיקום, אני צריך להתמקל. ואז יש עומס על כתף ימין, וזה דופק את ההחלמה של
נכון.
הכתף
המאפיינית. נכון, דופק. זה לא דופק, זה מעכב.
כן, מעכב, בדיוק. אז עם זה אני צריך לחיות. שאלה שנייה, זאת שאלה בעניין הסכרת שלי. אני הצלחתי... להוריד את ה-A1C ל-6.5.
יפה מאוד.
ואת ההזרקת, אני מקבל 2 מטרפורמין ביום, בוקר ערב, ונהגתי להזריק אינסולין פעם 20 יחידות, ולאט לאט ירדתי כבר ל-16 יחידות.
כן.
אני יכול להמשיך לרדת, כי בבוקר כשאני בודק, סוכר בצום זה בין 70 ל-90.
לא, זה נמוך, הייתי מעדיף שזה יהיה מעל ל-100.
אז אם ככה אני אפסיק את האינסולין לגמרי. כשאני מפסיק את האינסולין...
תתייעץ עם הרופא סכרת, אני לא יכול לקחת אחריות, אבל אני מעדיף סוכר טיפ-טיפה יותר גבוה, מה שיותר נמוך.
אוקיי, אני לא שואל אותך סתם, כי התייעצתי עם רופא המשפחה שלי, שאני מאוד סומך עליו, והוא אמר, תמשיך עם האינסולין. עכשיו אני שומע את דעתך, אז אני אתייעץ באמת עם רופא סכרת.
כמה יחידות אתה לוקח?
אז עכשיו אני לוקח 14 יחידות. זה כמעט כלום, זאת אומרת, זה לא...
אני הייתי מנסה כמה ימים לא לקחת, ולראות לכמה אתה מגיע.
אז הנה התפרצת כרגיל לדלת פתוחה. אתה תמיד יודע מה אנחנו הולכים להגיד. אז הפסקתי לכמה ימים, והסוכר בצום כשהתעוררתי בבוקר היה 120-130.
לא נורא. אני מעדיף 120 על 60.
אז יפה, ואני אנסה לקבל את הגושפנקה הסופית.
מרופא הסוכרת.
שימו אותך מהרופא הסוכרת.
מצוין, אתה צודק.
אפשר עוד דבר, עוד שאלה קטנה?
אם היא קטנה כן, כי אנחנו צריכים לצאת להפסקת פרסומות. אז בוא שאל. איך אומרים? שוט.
אני שאל ו... אוקיי. קצר מאוד, מאז ששברתי את מפרק ירך שמאל, התגברו לי כאבים ברגל ימין, בברך ימין, כי היה להמון עומס.
נכון.
ובצילומים התברר שהסחוס דק מאוד, אבל כמה רופאים היו בספק אם צריך ניתוח או לא, אחד מהם המליץ על ניתוח, על טיפול ביולוגי, התחלתי טיפול ביולוגי, והגברתי מאוד מאוד את הפיזיותרפיה והכאבים, לאט, לאט, לאט נרגעים.
יופי, אתה צריך לחזק את השרירים, ואז אתה תוכל ללכת יותר טוב.
אוקיי. אז זה היה קצר.
אוקיי, תודה רבה. אז שבת שלום שתהיה לך, רק דברים טובים.
כל טוב. שלום והמון תודה.
כן. זה רבותיי, מספרי הטלפון שלנו 0552-103-103. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ומיד חוזרים, תישארו איתנו. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, חזרנו, ומי איתנו על הקו, הלו.
רפי על הקו, צהריים טובים פה, פרסו קרסו. צהריים,
רפי שמך.
כן.
יש לך שם יפה, רפי.
גם לך.
כן.
תודה על התוכנית הבאמת המעולה ומצוינת, ואני עוד מעריך את חוות דעתך.
רק תגיד, בכיף, רק תגיד לי בן כמה אתה, רפי.
אז אני אתן קצת רקע, אני בן 70, אני מושתל כליה.
כן.
כבר כמה שנים, מטפל בתרופות, סינדימון, סלספט, וזודיפ, ללחץ דם, ואני מקבל גם מליקויס 5 מיליגרם. ואני מקבל סטרואידים 5 מיליגרם קבוע. ביום חמישי אני יש לי דלקת במרפק, הרופא מגדיר קיטניס אלבום, זה לא פעם ראשונה שזה חוזר אליי, וביום חמישי האחרון קיבלתי זריקה שהיא נקראת
דפומדרול ולידוקאין.
כן, לידוקאין, קיבלתי את הזריקה. זו פעם שנייה שאני מקבל את הזריקה, קיבלתי אותה נדמה לי לפני שנה שעברה, בנובמבר, דצמבר, הרזיק מעמד, ועכשיו עוד פעם חזרה לדלקת, וכיוון שאני מושתל כליה, אני לא יכול לקחת תרופות אנטי-דלקתיות, עשיתי פיזיותרפיה, אבל זה לא עזר, השתמשתי עם כל מיני משחות שמותר, וגם זה לא עזר, ולכן החלטתי, בעד עם הרופא, לעשות את הזריקה, עשיתי את הזריקה, הכל בסדר. אתמול היה לי קצת כיווי ראש כאלה מוזרים, והיום יש לי שריפה בפנים, אדמויות בפנים. לא כל הפנים, אלא בעיקר באזור הלחי.
יכול להיות נורמלי מהזריקה.
הבנתי. זה משהו שעובר.
עובר. לא צריך לקחת שום דבר, זה עובר תמיד.
עוד שאלה ברשותך אם אפשר.
ודאי.
השנה האחרונה, כאילו, אני סובל מהרבה דלקות, דלקות עכשיו יש לי דלקת בקרסול, שהמשכת כבר די הרבה זמן, עשיתי טיפולים פיזיותרפיים, לא עזר שום דבר, כמעט לא עזר כלום. הבעיה היא שבסוף היום יש לי בצקת בקרסול, זה ברגל ימין. עכשיו, כן. בזמנו עברתי בירור, עשו לי דופלר, אורקים, והכל היה תקין. ובעיקר הכאב מופיע כשהקרסול מתנפח יותר, כשאני קם בבוקר הקרסול בסדר גמור, אני גם עושה הליכה והכל, ולקראת אחר הצהריים בשעות הערב המאוחרות, אני רואה שהוא יותר נפוח.
תגיד לי, אתה לוקח תרופות ללחץ דם?
כן, אני לוקח, כן. אני לוקח וזודיפ, קאדקס, ואני לוקח... כן, ו...
לפעמים זה יכול להיות מתרופות ללחץ דם בצקות בקרסוליים.
אבל זה רק ברגל אחד, ברגל ימין.
כן, יכול להיות.
יש מה לעשות עם זה?
אני לא הייתי עושה שום דבר, אם זה ממש מפריע, מפריע לך בעיניים או מפריע לך ברגליים?
לא, כשזה נפוח, כשהקרסול נפוח בשעות ערב, זה מפריע לי כאילו בחד כאב, מופיע כאב,
כן.
וכשאני דורך, אז אני מרגיש כאב.
לא, אז זה לא, אם אתה מרגיש אני... כאב, אז זה לא מהתרופות, כי אם זה מתרופות אליך, אז דם זה רק בצקת וזה לא כאב.
עשו לי צילום, עשו לי בדיקה, והוא אמר שזה תהליך דלקתי,
יש מה שנקרא אוסטוארטריטיס.
אוקיי.
שזה שינויים ניווניים שישנם. עכשיו, זה... אין הרבה מה לעשות, חוץ מאשר טיפול מקומי, אולי לעשות מסאז' עם וולטרנים מותר, אתה צריך לשאול את רופא הכליות.
כן.
אבל...
אני אקח משחה אחרת, טבעית כזאת, שזה גם כן מותר לי.
טראומיל,
כן, טראומיל, כן. לפעמים היא עוזרת, לפעמים פחות, אבל לפעמים היא עוזרת.
תנסה כשאתה יושב, רואה טלוויזיה, נח להיות עם רגל למעלה.
זה מה שאני עושה, ואז באמת הנפחות יורדת,
ועצה אחרת שלפעמים יכולה לעזור, ואל תגיד כבר שאני אוהב אותה, אמר לי מישהו שתרופת סבתא היא נקראת, לעטוף, לעשות קומפרס, כלומר לקחת עלי כרוב, לשים ולחפוש את הרגל. זה מוריד בצקת.
זה גמור, שכחתי לציין רק, אני מקבל פעם בשנה פרוליה.
כן, פרוליה. כן.
למרות שצפיפות עצם, הרופא...
פעם בשנה או פעם בחצי שנה?
פעם בחצי שנה.
אוקיי, בסדר.
למרות שעשיתי פעם אחרונה את הבדיקה, ומה שהם כתבו, תקין ערך T פלוס 1, ואחרי זה נטייה לירידה במסת העצם, ערך T מינוס 1, אחר כך מינוס 2.5.
מינוס 2.5 זה כבר אוסטאופורוזיס.
זהו, ואחרי זה כתבו באדום, אוסטאופורוזיס ערך T קטן מ-2.25.
אז לא יש לך אוסטאופורוזיס.
אז זה יכול להיות מזה, כאילו ש...
ממה?
בעצם?
לא, לא, לא. אוסטאופורוזיס, בדקו לך את זה בעמוד השדרה, או בהיפג'ו, או בצוואר הירך.
בצוואר הירך.
כן.
בצוואר הירך בדקו את זה. נמצא במעקב אצל הרופאה אנדוקרינולוגית.
אנדוקרינולוגית, ואתה מקבל את הפרוליה פעם בחצי שנה, זה הטיפול.
פעם בחצי שנה, כן. בסדר.
טוב, רפי.
המון תודה רבה,
כל
תודה
טוב.
רבה על התוכנית ועל העצות שלך, תודה רבה,
כל טוב. שבת שלום, כן. כן, מי איתנו, הלו?
שלום.
שלום וברכה.
מדברת רוני.
כן, רוני.
אני רוצה להתייעץ ולשמוע, זאת אומרת, להבין הבן זוג שלי.
בן כמה הוא?
67.
כן.
וחולה סכרת, מזריק אינסולין, בעיות קרדיאלוגיות, עיניים, ברור. עכשיו, מזה חודש יש לו כאבים בצד ימין, זה בין הבטן לצלעות לחזה, בוא נגיד. כאבים מאוד חזקים. נשלחנו...
זה אזור כבד וכסמרה.
כן, בדקנו, זה לא כבד, זה לא כסמרה. עשינו אולטרסאונד, לא
מספיק. זה יכול להיות רק המעי הגס.
המעי הגס?
כן.
אוקיי, אז מה אתה אומר? קולונוסקופיה, גסטרוסקופיה?
כן, תראי, יש שם באזור, אם זה לא הכבד והמעי הגס, והכסמרה שנמצאים בצד ימין, מתחת לקשת הצלעות ובחלק הזה שאת מתארת, אז מה שעוד עובר שם זה המעי הגס. והמעי הגס, לפעמים זה יכול להיות גזים שנתקעים שם, ובקולונוסקופיה אפשר להגיע לשם ולראות אם יש שם משהו או לא. זה כאב שקשור לאוכל?
לא, ממש לא. בלילה הכאבים הם חזקים מאוד, ביום ברגע שהוא נמצא בתנועה הם יותר חלשים, זאת אומרת, יש כאב, אבל לא באותה הרמה כמו בלילה.
אפשרות נוספת תיאורטית, היא שזה מעמוד השדרה.
אבל הוא לא סובל בכלל.
לא, עמוד השדרה יכול להיות באזור... של עמוד השדרה הגבי, שיכול להקרין לאזור החזה, לאזור הקדמי.
אז הוא אומר שיש לו כאבים כאן מקדימה, וזה מקרין לאזור הגב.
היכול שזה כאבים שהמקור שלהם מהגב, שמקרינים קדימה.
הבנתי.
כי הרי העצבים יוצאים כמו חצי חגורה. הם יוצאים מעמוד השדרה, ועוקפים בסיבוב את בית החזה עד החלק הקדמי. עכשיו, ברגע שיש לי דיסק, נגיד, בגב התחתון, אז הכאבים יורדים לרגל. כשהדיסק הוא בצוואר, הכאבים יורדים ליד. כשהכאבים הם בגב האמצעי, בעמוד השדרה הגבי, הכאבים הם כמו חגורה. יכולים להקרין לכיוון הטבור, יכולים להקרין לכיוון הבטן העליונה... אבל זה, בשביל זה צריכים לעשות הדמיה, אם לא מוצאים שום דבר במעי הגס, אז צריך לחשוב שיש משהו שזה, יש ממצא נוסף שנקרא אינטרקוסטל נוירלגיה, כלומר דלקת של עצבים שעוברים בין הצלעות. כלומר, פה צריכים גם בדיקה פיזיקלית, לבדוק אותו פיזית כדי לאתר את ה...
הבנתי.
את המקום.
טוב, קודם כל אני מודה לך על הייעוץ.
אבל כדאי לחשוב על קולונוסקופיה.
כן, כן, אנחנו בהחלט נחשוב על זה.
וגם צילום או CT של עמוד השדרה הגבי.
של עמוד השדרה.
הגבי, לא הצווארי ולא המותני.
אוקיי, הגבי. אוקיי.
ואם זה, זה מקרין לכיוון הטבור?
לא.
יותר
לא לכיוון הטבור, זה ממש...
ממש בצד.
ממש כזה...
מתחת לקשת הצלעות.
זה לא בדיוק מתחת לקשת הצלעות, זה באמצע הבטן כזה, באמצע הבטן בצד. זאת אומרת, בין הבטן לחזה. זה בין הבטן לחזה.
הבטן מתחילה מעל עברי המין, כן? בין הבטן לחזה, אז זה באזור הטבור.
מעל הטבור.
מעל הטבור לצד ימין.
כן.
זה האזור של D9,
D10.
D9, זה פחות או יותר... אז צריך לראות, אולי שם, יכול להיות שיש שם דיסק או יש משהו מעמוד השדרה, ולכן בשכיבה, שהמנח של עמוד השדרה משתנה, ממנח של עמידה למנח של שכיבה, ונוצרת שם קשת, אז יכול להיות שאז הגירוי הוא יותר חזק, אני פשוט חושב בכל רם, כי זה יכול להיות או מזה, או מעמוד, או מהמעי הגס.
המעי הגס, כן. אנחנו נעשה בדיקה יסודית.
אוקיי.
נבחן את הדברים האלה, בהחלט. וכאבים, מה לקחת לכאבים האלה בינתיים? כי הוא לוקח אופטלגין, זה לא עוזר. זה פשוט לא עוזר. כל מי שכח שהוא לוקח, זה לא עוזר. הוא ניסה כמה. זה ממש לא.
זה לא קשור לאוכל בשום צורה, לאוכל בשום צורה.
לא, ממש לא. אני עקבתי אחרי זה שהוא, נאמר, אם הוא אוכל, לראות אם יש לו כאבים אחרי האוכל. לא. לא.
איזה קשר בכלל. תראי, הוא סובל מצרבות או מקיב או משהו?
כן, 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 הוא מקבל אומפרדקס במינון גבוה.
אוקיי.
והוא סבל בעבר, היה לו בעבר סיפור גסטרו קשה, בעבר הרחוק, והיו לו פעמים שאפילו הוא יקידם.
אוקיי, אז יכול להיות שהוא צריך לעבור CT, MRI של הבטן.
הבנתי.
וגם של הלבלב.
אוקיי.
כי הקיבה, לבלב, אלה האזורים שנמצאים מאחורי המקום שכואב לו.
כן. אוקיי.
אוקיי? טוב.
ממש תודה. מודה לך מאוד, ושתהיה לנו שבת שלום.
שבת שקטה. כל טוב.
כל טוב. תודה.
כן, מי איתנו? הלו.
שלום וברכה, פרופסור.
שלום, שלום וברכה.
אני מתקשר בקשר לאשתי, קוראים לה אהובה, היא בת 60.
כן, שתהיה בריאה, כן.
בשבועיים האחרונים, הרגליים שלה נפוחות מהקרסול, שתי הרגליים ולמטה, מאוד נפוחות, בשעות הערב, רגל שמאל, מאוד כואבת לה גם האצבע של יד הבוען, כאבי תופת, זה, אני מדמה את זה לכאבי גאות שהיו לי פעם, והרגליים נפוחות.
רק האצבע של יד הבוען?
רק האצבע של יד הבוען מאוד כואבת לה, וכל הרגל נפוחה. כל אולי... הרגל מהקרסו למטה.
אולי, זה, אולי בכל זאת יש לה חומצה אורית גבוהה?
עשינו בדיקות דם, אבל לא עשינו בדיקה של חומצה אורית. אבל זה קשור לשתי הרגליים?
לא, תראה, אם יש לה כאבים רומטיים, יכול להיות שיש קשר לגאוט או לפסוידו גאוט או למשהו אחר. אבל זה לא קשור לנפיחות, זה קשור... המקום, בוא נתחיל ככה. מקום הכאב הוא אדום ונפוח או רק כואב?
הוא אדום ונפוח. הוא בשעות הערב אתמול היה אדום ונפוח.
וחם?
עכשיו הוא רק נפוח.
וחם?
חם זה... לא יודע, לא...
לא יודע, תשאל אותה.
זה חם? הרגל חמה?
לא הרגל חמה, אם בזמן אם המקום באצבע חם, אדום ונפוח.
המקום באצבע חם, אדום ונפוח? לא.
לא, אז זה לא גאוט, זה לא מתאים.
זה לא
גאוט. עכשיו תראה, נפיחות ברגליים בגיל אישה עם עודף משקל?
עודף משקל? לא.
לא, אז צריכים לעשות קודם כל בדיקות כלליות.
אז היא עשתה בדיקות דם, לראות תפקודי כליה, זה הרופא כן. נתן לה, וזה בסדר.
אוקיי.
עשינו בדיקת ורידים, איך קוראים לזה?
זרימת דם ורידית, אקו דופלר, כן.
כן, זה בסדר. עכשיו הרופא שלחת לנו לאורתופד. אני לא יודע מה הקשר, אני לא יודע איך להמשיך הלאה.
מה שצריך, תראה, אין הרבה מה להמשיך הלאה מבחינת זהו, איזה תרופות היא לוקחת?
היא לוקחת נורמלול וסטטור. ודופלקס.
תראה, לפעמים זה יכול להיות מתרופות ללחץ דם, בצקות בקרסוליים. אבל היא עומדת הרבה על הרגליים?
כן, היא מורה.
אוקיי.
ובימים שהיא עומדת יותר על הרגליים...
אז הרגליים יותר נפוחות.
יותר כואב לה.
אז יכול מאוד להיות שזאת אחת הבעיות, ובימי קיץ, בימים חמים זה יותר גרוע, בימים קרים זה יותר טוב.
אז איך פותרים את הבעיה?
לפתור את הבעיה לא תמיד אפשר, אבל צריך להמשיך ולבדוק. צריך קודם כל לנסות לראות את זרימת הדם, אתה אומר, תקינה לגמרי.
כן, זה מה שהיה בבדיקה.
כן.
בנושא לב, של תפוקת לב.
לא, אם הייתה היא ספיקת לב, אז היו לה סימנים אחרים.
הבנתי. כי היא מרגישה טוב סך הכל.
כן. אין לה קוצר נשימה במאמץ.
לא, אין קוצר נשימה במאמץ.
זה לא נראה שזה, לא נראה שזה קשור ללב. תראה, שירו, אולי הכדורים ללחץ דם יכולים לגרום לזה. לפעמים כדורים ללחץ דם יכולים לגרום לבצקות בקרסוליים.
אז מה, להפסיק?
לא להפסיק, לשאול את הרופא המשפחה ולנסות להחליף ולראות. מצד שני, אני הייתי מחכה, אורתופד, אני לא מניח שהוא יכול לעשור הרבה בצקות, אבל להזיק זה לא יכול. ומצד שני, אני הייתי מחכה עוד שבועיים, שלושה, שיהיה יותר קר, יכול להיות שיהיה שיפור במצב. כי ימים חמים בדרך כלל אצל אנשים, אצל חלק מהאנשים, יש להם נטייה לפתח בצקות בעיקר, ברגליים ויותר בקרסוליים.
זהו, הבצקות מילא, אבל הכאבים באצבע שנוח...
לא, הכאבים באצבע האלה... לא נראה לי שקשורים לזה. הוא צריך לעשות לצילום של האצבע, וצריך לראות, אולי שם דלקת, אולי שם צריכים לעשות טיפול מקומי, אולי צריכים להזריק לה משהו. אני לא רואה קשר בין הנפיחות בקרסוליים לבין הכאבים באצבע.
הבנתי.
זה נראה לי שני דברים שונים. למרות שאנחנו ברפואה אוהבים לחבר את כל הסימפטומים למחלה אחת, זה נראה לי שני דברים שונים.
הבנתי. בסדר.
אוקיי. שבת טובה, שבת שקטה.
כל טוב.
כן, ומי המאזין האחרון שלנו להיום? הלו.
אני מרדכי, שר ישראל, הרב.
שלום מרדכי.
דוקטור. אני, יש לי שאלה מאוד קשה, לא יודע אם אני יכול.
בן כמה אתה מרדכי?
אני 61.
כן.
אני עושה דיאליזה 3 פעמים בשבוע.
כן.
ואני מתחיל בלחץ דם נמוך, ונגמר בלחץ דם גבוה.
כן.
ואצל כולם, כמעט רוב שם החולים, הלחץ דם יורד. ואצלי עולה, מגיע ל-250, 270.
אין לי תשובה. תצחים... צריך לשאול את הרופאים של הדיאליזה, אולי אתה מקבל איזשהו תרופות מסוימות?
אני מקבל קרדס בוסמדה.
נותנים לך סטרואידים קצת בזמן הדיאליזה?
מה?
נותנים לך בזמן הדיאליזה סטרואידים?
מה זה סטרואידים?
קורטיזון?
לא.
לא. תראה, אתה צריך לדבר עם הרופאים של הדיאליזה יודעים את זה. יכול מאוד להיות שצריך להוציא לך יותר נוזלים, אני לא יודע, אני לא יכול לענות לך על השאלה. אתה צריך לדבר עם הרופאים של הדיאליזה.
הוציאו הרבה נוזלים, בסוף עלה ועלה, הגיע ל-250, 70.
250, 270 זה הרבה, זאת, זה, כן. זה גבוה מאוד. כן, כי זה מה שצריך בדרך כלל. בדרך כלל, בגלל שמוצאים את הנוזלים, לחץ הדם יורד.
נכון, הם מוצאים עוד ועוד. 3 קילו, 4 קילו.
כן.
היכול להיות שבעיה בלב,
בכליות? הבעיה בכליות בטח, יש לך מחלת כליות, כי אתה בדיאליזה, ומחלת כליות עושה לחץ דם גבוה. אבל היא לא צריכה לעשות לחץ דם גבוה אחרי דיאליזה. כי אחרי דיאליזה בדרך כלל יש קצת ירידה בלחץ דם, או שלחץ הדם נשאר אותו דבר. אתה צריך לדבר עם הרופאים של הדיאליזה, לי אין תשובה בשבילך לצערי בנושא הזה. אוקיי, מרדכי, לצערי הרב אני לא יכול...
כן,
לא יכול. כל טוב, כל טוב. כן. כן, יש דברים שלא תמיד יש לנו תשובה, יש דברים שגם רופאי דיאליזה לא יודעים בדיוק מה לעשות. עכשיו, דיאליזה זה משחק מאוד עדין בין נוזלים שאנחנו נותנים לנוזלים שאנחנו לוקחים. אנחנו לוקחים את הדם של החולה, ואנחנו מעבירים אותו דרך מסננת, דרך ממברנות, שמוציאות את כל ה... במרכאות הפסולת של הדם, את כל הרעלים של הדם, החוצה, ואנחנו מכניסים נוזלים אחרים, וזה משחק מאוד עדין, זאת מומחיות מאוד מיוחדת, לדעת בדיוק כמה להכניס וכמה להוציא, וזה קשור לתפקוד הכליות. ולכן רק מי שנמצא עם החולה יכול לתת תשובה לדברים האלה, ולפעמים, כמו שאנחנו רואים, גם פה לא תמיד יש תשובה. זהו, זה מה שיש לי להגיד. אבל מצטער שאני צריך לסיים את התוכנית עם תשובה כזאת, אבל זה יש, גם זה קורה, לא הכל אנחנו יודעים, ולא הכל אני יודע, ויש דברים שהרפואה יודעת ואני לא יודע, אז זהו, אבל פה אני מניח שגם לרופאים האחרים אין תשובה לשאלה הזאת. זה הזמן להודות ולהיפרד, להודות למאיר הפרץ ואייל פרנק שעורכים ומפיקים את התוכנית, לגיא רביב שאחראי על הדיגיטל, לאליעזר בן יהודה שאחראי על הלייב, לרן לודין שאחראי על השידור ב-103 FM, לבני אלפרין שאחראי על השידור ב-104.5 FM, ואחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבעל לשבת, ומיד אחריה, שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. הסוף שבוע טוב, שיהיו בשורות טובות, שנשמע רק דברים טובים. מה אני אגיד לכם? שיהיה קצת שקט במדינה, שהארץ תשקוט, שיש שלום בינינו לבין הערבים, שיש שלום בין הדתיים לבין החילוניים, שיש שלום בין השמאליים לשמאלניים לימניים, שלא נתפצל, שנחזור להיות עם אחד מאוחד, שנקבל אחד את השני, שנסלח אחד לשני, שנאהב אחד את השני, ושבת שלום.